כמה מילות הקדמה למה שאנחנו הולכים, הולכים לעשות. הספר המופלא הזה שנקרא תנ"ך מכיל שלושה חלקים. תורה, נביאים, כתובים. ספר יהושע, הוא פותח, אני חושב שהשש ארבעים הזה הוא טעות... כפי שפתחתי, אנחנו רוצים בעזרת השם לעבוד באספקט של פרק תהילים בשבוע, ואין שום סיבה שלא נספיק השנה ללמוד את יהושע שופטים בצורה מקיפה, יסודית וטובה. בדרך כלל, בשיעורים שלפני הצבא אנחנו משתדלים ללמוד נביאים ראשונים, בשיעורים שאחרי הצבא נביאים אחרונים, זה לימוד שונה לחלוטין. נביאים ראשונים אנחנו לומדים את מה שהיה. מי שלומד את ספר יהושע לומד על התרחשויות שהיו, מלחמת מלכי הצפון, מלחמת העין, מלחמת יריחו וכו'. מי שלומד נביאים אחרונים עוסק בנבואה, מה עתיד להיות לעם ישראל. יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו וכו' וכו' וכו'. וכמובן שהלימוד של נביאים ראשונים, יש לו מעלה ויש לו חיסרון. אין פה בטוח שלא יושב פה אדם אחד שלא למד ספר יהושע. ואני בטוח שלא רק למד אלא גם יודע. והמשימה שלנו היא הרבה יותר משמעותית. אנחנו רוצים להעמיק בדבר הזה, אנחנו רוצים להיחשף למקורות שונים, לפרטים שונים, כמו שלומדים השנה ברבתרא, ובטוח שחלק כבר למדו ברבתרא בכל מיני מסגרות, אבל כשאתה מגיע לישיבה גבוהה, אז כל המערכת היא נראית אחרת לגמרי. אז הספר הזה שנקרא תנ"ך מקפל בתוכו 3,450 שנה מימות עולם. מבראשית ברא אלוקים עד, לפי הנוסחאות של דברי הימים, זה הספר האחרון, אז עכשיו יש שתי גרסאות לכתבי היד של התנ"ך, איפה למקם את דברי הימים, האם לפי הגרסה הספרדית, שזה אחרי מלכים, או לפי הגרסה של כתבי היד האשכנזים, שזה בסוף, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע במבוא למקרא, אבל יש לנו שתי נוסחאות מרכזיות, ומי שמחזיק תנ"ך קורן, התנ"ך קורן מייצג גרסה אחת, ומרדכי ברויה מייצג גרסה שנייה. זה תנ"ך קורן. אז אנחנו מדברים על 3,450 שנה, 3,450 שנים מימות עולם, שמקופלות בתוך התנ"ך שלנו. אבל רבותיי, נא לא להתבלבל, וזה חשוב מאוד. לא, אין פה יחס הדדי. לדוגמה, אנחנו הולכים ללמוד את ספר יהושע ואת ספר שופטים. מספר הפרקים, אין הבדל גדול ביניהם. לא ספרתי את המילים. אני מניח שכל אחד מכם יכול להקיש ברב גוגל כמה מילים יש ביהושע, כמה מילים יש בשופטים. את זה לא בדקתי. אבל מבחינת הפרקים אין הבדל גדול. אתם יודעים מה ההבדל בשנים? ספר יהושע מקפל בתוכו 28 שנים בלבד. ספר שופטים, 330. זאת אומרת, אתה מסתכל על ספר יהושע, ספר שופטים, אתה אומר, מה ההבדל כבר? זה פחות או יותר אותו עניין ואותו דבר, אבל אתה מגלה בכלל משהו אחר לגמרי, שבספר יהושע יש 28 שנים של תולדות ימי עולם. יש 28 שנים של ימות עולם, ולעומת זה בספר שופטים 330 שנה. וחייבים להכיר ולדעת את העניין הזה. אנחנו עושים פיקציה, במקום שהחדר ההוא ייראה ריק, אנחנו עושים פה שיראה מלא. תרגילי שיווק. אז כשאנחנו לומדים את ה-3,450 שנה הללו, כל אחד יודע שבתוך פרשת בראשית מקופלים 1,000 שנים, ואני רק רוצה להראות לכם דוגמה פשוטה. תפתחו בטובכם, תפתחו בטובכם. יש משקיע חדש לישיבה, בא לבדוק מה קורה. בסדר? תבדקו בטובכם, תפתחו בחומש שמות פרק מ'. השנה אני מרשה לעצמי קצת להתרוצץ. זה בדרך כלל על חשבוני, זה בסדר. תפתחו בטובכם בחומש שמות בפרק מ'. מה כתוב שם? זריז, אנחנו רוצים היום... אנחנו רוצים היום לקבור את ההקדמה לראשון.
עבד המשכן, עבד המשכן.
מה?
המשכן.
תאריך, תאריך.
ראש חודש ניסן, חודש הראשון.
יפה, ראש חודש ניסן. תדלגו על כל חומש ויקרא, תפתחו את הפסוק הראשון בחומש במדבר. מה כתוב שם?
בחודש השני.
זה אומר שכל חומש ויקרא, 30 יום. ופרשת בראשית, 1948 שנים, עד אברהם אבינו. אז הפרופורציות הן לא תמיד זהות. בכל מקרה, כשאנחנו הולכים ללמוד ספר יהושע, אנחנו הולכים ללמוד את הספר הראשון בחלק השני של התנ"ך. החלק הראשון זה תורה, 5 ספרים. החלק הראשון של נביאים מורכב מ8 ספרים. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי-עשר. החלוקה לשמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב', דברי הימים א', דברי הימים ב', היא חלוקה מאוחרת מהמאה ה-16. זה לא חלוקה שחז"ל הכירו אותה, או הגמרא הכירה אותה, או מישהו בכלל ידע על קיומה של הדבר הזה. ובבינגור אמר פעם לשם בדיחה, אתה נוסע לקבר של שמואל א', או נוסע לקבר של שמואל ב'.
זאת אומרת, מישהו ערך את הגמרא מחדש ושינה את כל התורה האור.
מישהו ערך
את הגמרא
מחדש
ושינה את כל
תורה או
בעצם?
תורה
או... מה קורה בתורה או... לא, אבל תורה או
זה משהו
מאוחר. זה אחרי החלוקה? כן, בטח. היה פעם ניסיון, כשקורא את התנ"ך שלו, לחזור לחלוקת הסדרות היהודים, אבל אי אפשר להתמודד מזה, בכל כך הרבה ספרים יש מלא מקומות, שאתה בכלל לא יכול לעמוד בדבר הזה. יש איזה יהודי, ראיתי את זה בין הזמנים האחרון, יצאנו לאיזשהו טיול או משהו, אז בדרך שבין שער יפה לכיכר צה"ל, עמד איזה יהודי אבדקן, ומכר חומשים בגודל כזה, חלוקה יהודית מקורית לחומש. לא יודע, אפילו לא עצר, לא, זה מעניין מה זה, לא עצר, אבל הייתי משועבד לבני הבית, לא עצרתי לראות מה זה. אבל עובדים על זה, ראיתי שיש דברים כגוננו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כל ספר בתנ"ך, ראוי לדעת מה המקום שלו, מה הזמן שלו, מי האנשים שפועלים בו, כדי להבין, כדי להכיר, מה אנחנו הולכים ללמוד. אנחנו סתם הולכים ללמוד ספר יהושע. אז במקרה של יהושע זה מאוד פשוט. איך שאנחנו גומרים את 40 שנות המדבר, איך שאנחנו גומרים את נדודי עם ישראל במדבר, ביוד, בניסן, נכנסים לארץ, וזה העיקרו של ספר יהושע. כפי שאמרנו, למשך 28 שנים. פה אין לנו בעיות, לא של זיהוי, ולא של ידיעה, ולא של בלבול, ולא כלום. הכל בהיר וברור, וזה מאוד, מאוד מקל עלינו את כל, את כל העניין הזה. עכשיו, כשאני מדבר על ספרי הנביאים, תזכרו, שמענו שהתנ"ך הוא 3,450 שנה, ספרי הנביאים תופסים בתוכם 900 שנה. 900 שנה זו תקופת הנבואה. כמובן שכל מה שכתוב בתורה זה גם נבואה. אברהם אבינו ויצחק ויעקב ויוסף ומשה ואהרון וכו' וכו', כן.
איפה מתחיל הכתובים?
איפה מתחיל הכתובים? דיון בגמרא, אתה לומד עכשיו על הבטרה, י"ד עמוד ב', לפי אחת הדעות זה מתחיל במגילת רות, שזה הספר הראשון של הכתובים, אבל זה קשור לימי שמות השופטים. אתה שואל אותי איפה זה מתחיל היסטורית, או איפה זה מתחיל באיזה ספר? אז זה גמרא בבעלת י"ד עמוד ב', חוקי מלף אישי, לא תהיה פה הגמרא הזאת. יש פה. הגמרא בבעלת זה ברייתא בסיסית לכל מי שמתחיל ללמוד תנ"ך, אז הגמרא אומרת, סדרה של כתובים. כן, כפי שאמרנו, י"ד עמוד ב', סדרה של כתובים, רות, רות זה המגילה הראשונה. בספר תהילים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. עכשיו, אתה מכניס אותי פה לסוגיה שלא רציתי לדבר עליה, אבל כי אני חייב להספיק, אבל למה הגמרא דנה פה בסדרן של נביאים? אז בואו נשחזר לעצמנו רגע את ההיסטוריה של העם היהודי. ההיסטוריה של העם היהודי היא שכל הספרים היו כתובים מגילות מגילות. הייתה מגילה יונה, הייתה מגילה חבקוק, היה מגילה נרמיהו. כשעברו לשיטה הזאת, זה נקרא בלשון הקלאסית המקצועית, מצחף. מצחף זה ספר שכרוך דף על דף. אז התעוררה שאלה, מה הסדר של הספרים? איך שמים אותם? האם שמים את ישעיהו לפני ירמיהו, את ירמיהו לפני ישעיהו? יש איזה דיון שלם. בגמרא ובראשונים וברד"ק שם בתחילת ירמיהו וכו'. אז שיטת הכריכה הזאת, שיטת הספר, כפי שאמרנו, היא נקראת מצחף, והיא עוררה את כל העניין הזה של סדרן של נביאים, איך אנחנו באים ומסדרים את הכל. לפני כן הייתה ערימה של, אני מניח, איזה תיבה, איזה מגירה כזו, שהיו בה כל מיני מגילות, ואדם היה מוציא את המגילה שהוא צריך, הוא צריך עכשיו את מגילת מלכים, אז הוא מוציא את ספר מלכים. אבל לא משנה לו אם זה לפני או אחרי או משהו כזה, כי כל דבר נכתב לפני עצמו. וכאן יש דיון גדול, ולכן אמרתי שיש פה שתי שיטות. והשיטה הזאת של תנ"ך קורא, היא השיטה של כתבי יד מסוג מסוים, ותראה, זאת אומרת, בתורה אין הבדל, בנביאים אין הבדל, ההבדל היחיד שיש הוא בכתובים. תסתכלו על ההבדל שיש פה בין הדברים הללו.
בכתובים אין ספר ראשון מבחינת מומלולית.
עכשיו, אם יבוא עוד תלמיד, זה סותר את הכלל של הדפים.
משיגי החדה, שמוקים חדשים.
כי בשבע ב-20 ערבים, אז היום היה קצת בלבול. אבל בקשר למה ששאלו פה, תסתכלו, ההבדל הוא בעיקר בכתובים. תראו מה כתוב בתנ"ך ברויר ומה כתוב בתנ"ך קוראים. כתובים. כאן הספר הראשון הוא תהילים, כאן הספר הראשון הוא דברי הימים. הספר השני הוא תהילים, איוב משלי, פה משלי תהילים, משלי איוב. אחרי זה שיר השירים, פה קודם רות, ורק אחרי זה שיר השירים. מה זה?
הכל מבולבל פה, כאילו לא באותו
סיבה. זה לא מבולבל, זה אמרתי, זה שני כתבי יד, שני כתבי יד, איך לסדר את ה...
סימנים עשו כמו קוראים. סימנים עשו כמו קוראים.
כמו קוראים,
בסדר. לא היה כתוב שכתובים
התחילים ברות? מה?
במה כתוב שכתובים
התחילים ברות? כן, כי מבחינת התקופה ההיסטורית, רות, אם ימי שבוד השופטים, אז היא החלק של כתובים שהוא הכי מוקדם היסטורית.
אז למה
פה רות נמצאת אחרי ש... אז אמרתי, זה כתבי, אני... זאת אומרת, זה שיעור שמחייב אותנו ללמוד מבוא למקרא. אין לי בעיה ללמד את זה, אם פעם לימדתי את זה מהתחילה, אבל אם ניכנס לזה עכשיו יותר על המידה, לא מספיק כלום. תבוא אליי אחרי זה, אני אתן לך הרבה חומר בעניין איך סידרו את התנ"ך, אבל אני אומר שוב שזה נובע מהגמרא בבבא בתרא, וזה נובע מהעניין של המצחף, מהעניין שהספר עבר להיות כרוך, וממילא היה צריך לשים ספר על ספר, והיה צריך להכריע מה מגיע. לפני כן השאלה הזאת לא הייתה רלוונטית. עכשיו, אז אנחנו מדברים על יהושע, שהוא הספר הראשון שהוא הספר הראשון בנביאים, תקופת הנבואה היא בת 900 שנה, מיהושע עד מלאכי, ספר יהושע לפי דברי סדר עולם רבה, תופס בתוך הימים הללו 28 שנים. אנחנו הולכים בחודשים הקרובים להיות שקועים, שקועים במובן החיובי, בתוך 28 שנים של תולדות עם ישראל, שהתרחשו במעבר מהמדבר לארץ ישראל, עד מותו של יהושע שמת בין 110 שנים, כפי שמתואר שם, כפי שמתואר בסוף ספר יהושע. עכשיו, מי האנשים שאיתם אנחנו עוסקים בתקופת הנביא? אז ככה, קודם כל חילקתי לכם דף של ספר יהושע מבנה כללי. אני מציע שמי שלומד תנ"ך יתרענן קצת בידיעות בספר יהושע. יש כאן הפרקים הראשונים, ארבעת הפרקים הראשונים זה הכניסה לארץ, פרקים ה' עד י"ב זה כיבוש הארץ, י"ג עד י"ט זה חלק שמדלג עליו בגדול, זה חלוקת הארץ לשבטים, מסגור של מאות 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 מקומות גיאוגרפיים, גיאוגרפיה מקראית זה מקצוע בפני עצמו, אני לצערי לא מיומן בו מספיק, אז אני אתן כמה דוגמאות וכמה דברים, אבל לא ניכנס לכל הפרטים, זה מצריך לימוד בפני עצמו. לאחר מכן הרי המקלט ופרשת המזבח, שכמעט פיצל את עם ישראל בשניים, ואז נאומי הברית והסיכום של יהושע בשכם, שזה למעשה מסיים את הספר. אז יש לכם כאן איזושהי הסתכלות כללי על ספר יהושע, וכפי שאמרתי, אם כל אחד יעבור, יסתכל, יתבונן, משקץ את היריות שלו, ירענן אותה, אין ספק שהדבר הזה יועיל. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופת הנבואה. אז בואו תראו בדף המקורות שלפניכם, מי שאין לו דף מקורות, איך אני אקבל, יהושע הקדמה נביאים. אומרת הדברה במסכת מגילה, תנו רבנה, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם בישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. זאת אומרת, לא חידשו מצוות, הכל זה דברים שמופיעים בתורה. שואלת הגמרא והכתיב, והאיש אחד מן הרמתיים צופים, אחד מ-200 צופים שנתנבאו להם בישראל. זאת אומרת, צופים זה נביאים. הגמרא דורשת מנצפה, צופים אמרו, בתחילת מסכת מגילה, בדפי עמוד ב' כמדומני, אז כתוב פה שהיו יותר מ-200 צופים. איך אתה אומר לי שהיו מנחת נביאים? היו הרי יותר מ-200 צופים. אומרת הגמרא, מהו וטוב אהבו. כבתניא הרבה נביאים עמדו להם מישראל, כפלן כיוצא מצרים. אלא, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה. רבותיי, זה כלל שכדאי שתחרטו אותו על מוחכם, שכולנו נחרוט אותו על מוחכם. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. פירושו של דבר, כשאנחנו לומדים היום את ספר יהושע, אנחנו לומדים את דבר השם שנצרך לנו, כי נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. היו עוד הרבה מאוד נבואות. נתאר לעצמנו, דיברנו על זה קצת במוצא שבת בשיעור על האגדתו, תורה שבעל פה. כמה דברים של תורה שבעל פה לא הגיעו עלינו בכלל? לא הגיעו עלינו, לא כתבו אותם. מאיפה אנחנו בכלל יכולים לדמיין לעצמנו מה היה ואיך היה? תחשבו, ככה למדנו לפחות אצל הרמדרי, וכשאני מחדד את זה, אני רואה כמה הדברים הם נכונים. פרשת שבוע, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. בן כמה היה אברהם אבינו? מה? 75, מצוין. באיזה שבט הוא היה בסניף? הוא היה באריאל, בעזרא או בבני עקיבא? באיזה ישיבת עזרא הוא היה? מה קורה? עוד, הצלחתי להעיר אתכם, איזה יופי, וואו, אלה פלאים. הצלחתי להעיר אתכם, ואולי. אז מה אנחנו למדים מזה? עכשיו, איפה נמצאים כל הדברים האלה? חז"ל בספרות המדרשית, השלימו, איך קראו לאמא של אברהם אבינו?
קרנבו.
מה? קרנבו. ואיך, ואיפה הוא נולד, ומה בדיוק היה איתו, ואיך היה איתו, וכו' וכו'. כל זה מושלם בחז"ל, אבל מי מאיתנו יודע כמה דברים מחז"ל נעלמו מאיתנו? נעלמו, לא הגיעו לכתיבה והם לא נמצאים. אז אומרת לנו הגמרא במסכת מגילה שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה. יש מסר של ספר יהושע שנוגע אלינו היום בחודש מר חשבן תשע"ו, שאותה אנחנו רוצים ללמוד, מה מלמד אותנו יהושע? זו נבואה שנצריכה לדורות, ולכן היא נכתבה. אה,
אם אני לא טועה,
למה שתיתן?
חייל טרנר אמר לרב אדרי שיש איזה מדרש ש, 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 שגם הדברים ש, שלא ידועים בעתיד כן יהיו ידועים. זאת אומרת שהנבואות לא הלכו לפת, נקרא את זה ככה, אלא שבעתיד זה יתגלה.
הבנתי. מי לא קיבל דפים? ירים את ידו. בסדר, זה מעובד. זה גם נכון לדברי חז"ל או רק לדברי הנבואה?
לא, על הנבואה,
בכללי. על הנבואה.
אה, לא, על הנביאים.
עכשיו... שקול, תודה. עכשיו, אם נתקדם הלאה, מי הם אותם? מי הם אותם מנחת נביאים? מי הם החבורה הזאת של מנחת נביאים שעליהם אנחנו מדברים? אומר שם רש"י במסכת מגילה, מופיע בדף שלפניכם, נבואה שהוצרכה לדורות ללמוד תשובה הוראה, וכל אנך 48 הוצרכו, ובהלכות גדולות מנויים מסדר עולם. אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יהושע, פנחס, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, זה פנחס. ויבוא איש האלוקים אל אלי זה אלקנה, אלי, שמואל, גד, נתן, דוד, שלמה, עידו. בקיצור, יש פה רשימה. תסתכלו בשורה האחרונה בדברי רש"י, זה כתב רש"י, זה יותר פשוט. שניים לא ידעתי. אומר רש"י, מתוך ה-48, אני יש לי רשימה של 46, שניים אני לא יודע. לא הצלחתי להגיע מי הם היו השניים האלה. אומר בעל הטורי אבן כך, ממחת נביאים התנבאו להם לישראל, רש"י חשיב בין מה נביאים בפרטות, ומסיים שניים לא ידעתי. ואני תמה, היכא אלעזר בן אהרון הכהן, שמתייחד הדיבור אליו עם משה למנות את ישראל כדכתיב פרשת פנחס, ועוד אליהו בן ברחל הבוזי, שהיה נביא והיה ישראל כדכתיב ממשפר אברהם, כדאמינא בסוף תרקמא דבבא בתרא, ואף גם מחשיב לאדם בן שבע נביאים שהיה להם לאומות העולם. מי? אותו אליהו ולרחל הבוסים, משום שעיקר נביאותו לאומות העולם. מכל הכל, כיוון לישראל העבד, יש לחשבו במחת נביאים שנתנבאו לישראל. ועוד, כיוון בכולו היה עיקר נבואתיו לישראל, משום אחד עוד דקדק קטן כל כך להוציאו מן הכלל. ועל פירוש רש"י וחשיב לברוך ונריה, שריה, מחסיה, מרדכי, בנשן, אברהם, דמין, המקרמה, מכל אלה נתנבאו בשנת ב' לדריווש. מכל מקום אמרינן בסמוך הרבה נביאים עמדו לישראל כפליים כיוצא מצרים, ולא חשיב על הנבואה שהוצרכה לדורות ושלא הוצרכה לא נכתבה. עד מה אותם נביאים וחשיב נבואתם נכתבה, והאלו אף על פי שהיו נביאים כיוון ולא נכתבה נבואתם, על כן אינם עם עניין ממחת נביאים וחשיב. זאת אומרת, בעל הטורי אבן בא בחשבון עם רש"י, הוא אומר, אם נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, אז הוא רוצה למצוא דברי נבואה של כל אחד מהממחת הללו. ואם הוא לא מוצא על חלק אחד, הוא מוריד אותה מהרשימה, והוא מבקש לצרף אחרים. עכשיו, גם רבי יוחנן, שלמען האמת היינו צריכים להביא אותו קודם, כאן הוא רבנן ממחת נביאים, רבי יוחנן קודם לרש"י, הוא הפרשן הראשון של התלמוד, אז תראו, הוא מונה 48, לא נקרא עכשיו את השמות, אבל זו הרשימה שלו. עכשיו, איפה שעוד אפשר למצוא חומר בעניין הזה? פתיחת המאיר היא הקדמה למסכת אבות, פרק ה' תקופת הנביאים, הגאות הגר"א על מגילה שם, במהדורה המפורסמת של שוטנשטיין, גם כן יש מלא מקומות לכל הסוגיה ולכל העניין. זאת אומרת, נסכם את הנקודה הראשונה. אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים ללמוד את הספר הראשון בספרי הנביאים. נביאים זה חבורת עילית שמונה הרבה מאוד אנשים, אבל מתוך הרבה מאוד אנשים הללו שפעלו במשך 900 שנה, יש ממחת נביאים בשבע נביאות שהדברים שלהם הוצרכו לדורות, ויש כאן רשימה של רבי יוחנן, של רש"י, הערה של הטורי אבן, עם המלא מקומות שיש, איך להגיע לאותם 48 איש, מה המשמעות ומה התוכן ומה העניין. זו הנקודה הראשונה. עכשיו, מאוד מאוד חשוב שנדע, התנ"ך לא נועד לידע אותנו בידיעות היסטוריות. לא זה עניינו של התנ"ך. התנ"ך לא נועד, הוא נועד להעביר עלינו את דבר השם. וככה אנחנו צריכים לגשת אליו, וככה אנחנו צריכים לדבר אליו, וככה אנחנו צריכים להתייחס לכל הדבר הזה. ואוי ואבוי, למה נתחיל עם אוי ואבוי? נתחיל אחרי. לפחות בבית הגדול והקדוש הזה, ככה מלמדים פה תנ"ך. זאת אומרת, זה לא אוסף של כל מיני אירועים היסטוריים שמספרים לנו איך נכבשה יריחו. זה נכון שאפשר להשתמש בידיעה ההיסטורית הזאת, אבל הנקודה היא, יש כאן דבר השם שעובר עלינו והוא נצרך לדורות. התפקיד שלנו לפענח מה נצרך פה לדורות. למה זה נצרך לדורות? למה זה חשוב לנו לדעת איך כבשו את יריחו? אז כמובן, אם אנחנו רוצים טיפ-טיפה לפתוח את זה, כל ההקפות של ראשן הרבה עם זכר ליריחו והר הזיתים, בקיצור, יש פה סוגיות שלמות בהלכה ובמחשבה שמסביב לעניין הזה. יש הערה מעניינת של הגר"א, תהפכו לרגע את הדף. הגר"א מחלק, דווקא הגר"א הזה נמצא בישעיהו. נביאים ראשונים ראו באספקלריה המהירה, אספקלריה זו מראה. אספקלריה, פירוש המילה אספקלריה זו מראה. ראו באספקלריה המהירה, שבעינה מהירה, המהירה, שבעינה מהירה, לבד משה רבינו עליו השלום. אבל נביאים אחרונים ראו בעינה מהירה, שבעינה מהירה, ולכן נקראו הוזים, או חוזים, שהוא פחות מנביא. מה זאת אומרת? הסמוכית הזאת היא מראה. אסור להתפלל לידה. זאת אומרת, צריך להתפלל בזווית או משהו כזה, כי זה מראה. אז בבוקר, אם אתה רוצה לראות אם התפילין של ראש עומדים באמצע, זה יכול לעזור לך. עכשיו, מה יקרה אם ניקח זכוכית ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת? אם זה שקוף, למה אם נשים 10 זכוכיות זה לא יהיה שקוף? כי זו אספקלריה שאינה נעילה. כי זה הופך להיות עטום, עוד זכוכית ועוד זכוכית ועוד זכוכית, זה בסוף הופך להיות דבר עטום. אז אומר הגר"א שיש פה איזה חילוק בין נביאים ראשונים לבין נביאים אחרונים. זה באופן כללי על ענייני הנבואה, יש לנו רבע שעה, אני ומנועים, מלאו את המצברים, ואנחנו רצים קצת ליהושע, אני אומר את זה, כי מאוד מאוד חשוב לי, ואמרתי שלא לחינם, השיעור הראשון מחייב הרבה סייעתא דשמיא, אני רוצה שנעמוד בקצב של פרק לשיעור בעיון, וזה מיטת סדום, מה? לא, היום זה הקדמה, רצים לגמור את ההקדמה. כדי שבשבוע הבא נוכל ללמוד יותר קל. אז כי יש שתי שיטות בלימוד תנ"ך. אפשר רק על התנ"ך ועל הנביאים ועל יהושע, עד אחרי חנוכה לעשות הקדמות מרתקות. אני לא מזלזל בזה בשום פנים ואופן. אבל באיזשהו מקום, יהודי רוצה להרגיש שהוא מספיק משהו. הוא רוצה להרגיש, למדתי, אני יודע, ספר יהושע למדתי, ספר שופטים למדתי. לא, למדתי ספר שופטים, אבל שמשון לא הגענו. פילג יש בגבעה, לא יודע, אני יודע, יש משהו שם בסוף, אני לא מכיר את זה. אז זה מחייב אותנו, זה קצת מיטה צדום, אבל בסופו של דבר מרוויחים, אני מקווה שמרוויחים את העניין הזה. עכשיו, ספר יהושע יש לו מעמד חריג במסגרת כל כתבי הקודש. ומה המעמד החריג שלו? תראו בבית, בעמוד שבו אתם נמצאים, את הגמרא בנדרים. אז המקום הראשון, אמרתי אותו כבר בעל פה, יהושע פרנס את ישראל כ"ח שנה, והיא אחר הדברים האלה, והיה מות יהושע בן נון, ויקברו אותו וכו'. אומרת הגמרא בנדרים, אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה בספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא. מה איתמה? כי ברוב חוכמה רוב כעס. מסביר הר"ן בנדרים. מה המשמעות של הדברים הללו? למה אני אומר שלכן ספר יהושע הוא במעמד מיוחד? זאת אומרת, כל מה שניתן לנו ספר ירמיהו, כי חטאנו בבית ראשון אחד ויצאנו לגלות בבל, כל מה שניתן לנו ספר מלכים, כי 130 שנה לפני חורבן בית ראשון, אז של מנסר מלך אשור מגלה את 10 השבטים, אבל אם לא היינו חוטאים זה לא היה קורה, אז לא היה צריך את הספר הזה. ואותו כנ"ל מגילת איכה וחבקוק וכו' וכו'. אתם יכולים לשאול אותי על שיר השירים ועל עוד כל מיני דברים, לא להתעכב על זה כרגע. ספר יהושע, אומרים לנו חז"ל, בסטטוס אחר, אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם 5 חומשי תורה, בספר יהושע. שמה? אומר הר"ן בנדרים, שעיקרן של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שבידה, ואלמלא חטאו לא הוצרכו לתוכחה. מפני שערכה של ארץ ישראל, שבספר יהושע מפורשות עיירות שבארץ ישראל, והנחלות אשר נחלו, ולפיכך אפילו לא חטאו, היו צריכים את ספר יהושע, שנאמר כי ברוב חוכמה רוב כעס, ברוב דברי חוכמות הנביאים, יש סימן לרוב כעס שהכיסו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אז רבותיי, אנחנו זוכים פה לזכות מיוחדת. אנחנו לומדים ספר מספרי הנביאים, של אחד מאותם מנחת נביאים שכתב נבואה שהוא צריכה לדורות, אבל אנחנו כותבים ספר שהוא לכתחילה. גם אם כל ספרי הנביאים האחרים הם בעקבות חטאים, ספר יהושע הוא ספר שהיינו צריכים אותו בכל מקרה. בכל מקרה, מפני, כמו שהגמרא אומרת, שערכה של ארץ ישראל הוא, כמה אנחנו זקוקים בימים הללו לערכה של ארץ, בימים האלה, לערכה של ארץ ישראל, ומה המשמעות של הדבר הזה. אומר המהר"ל בחידושי אגדות, לא ניתנה אלא חמישה חומשי תורה בספר יהושע, לפי שהתורה בספר יהושע הוא סדר העולם, כי התורה היא תורת האדם, מה ראוי לעשות ומה שלא יעשה עד שיהיו מעשה מסודרים כראוי. בספר יהושע בו נזכר חילוק הארץ, עד שיהיו בו אחד מסודר ויושב בארץ כראוי גם כן. ושוב, כל מה שהיה מספר שופטים זה מצד החטא, אשר התחילו לצאת מן הסדר הראוי, ואילו לא חטאו, לא ניתן לה את התורה בספר יהושע, שאלו הם מצד הסדר בלבד ועבד זה. זאת אומרת, זה סדר העולם. מסתכל באורייתא וברא אלמא. הקדוש ברוך הוא מסתכל בעולם, מסתכל בתורה ובורא את העולם. זו התוכנית של העניין הזה. ולכן פרשת שבוע, אברהם אבינו שמסתכל בעולם, אז איך קיים אברהם אבינו את כל התורה לפני שהיא ניתנה? איך זה יכול להיות? לא ניתנה מצוות תמורי תבשירים, ואז הוא קיים את זה, איך הוא קיים את זה, איך הוא ידע על הדבר הזה? הוא מסתכל בעולם. אז מכיוון שהוא מסתכל בעולם, הוא ראה את התוכנית של העולם, וממילא הוא ידע את כל התורה לפני שהיא ניתנה. אז בהחלט, יש לנו כאן דבר מיוחד, ובואו נראה מה אומר לנו הברבנל. רגע, לפני הברבנל, בואו נראה עוד כמה עניינים. הגמרא, היא פתוחה כאן, בעקבות השאלה של איתן, אז הגמרא פה פתוחה, אז מי כתב את ספר יהושע? אז כתוב כאן, אם יש סדרן של כתובים, אז יש גם למעלה סדרן של נביאים. תנו רבנן, סדרן של נביאים יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיהו יחזקאל, ישעיהו ושני מסע. שימו לב, בתנ"ך שלנו זה לא ככה. אנחנו לא יודעים עכשיו לא ישעיהו ולא ירמיהו, אז אני לא מתעכב על זה. ואז כתוב כאן שיהושע כתב ספרו. כתוב כאן שיהושע כתב ספרו, כן. אמר מר, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. שמונה פסוקים האחרונים שבפרשת וזאת הברכה. עכשיו, יש כאן איזה דבר מאוד מעניין. הברבנל, בהקדמה שלו, יוצא בשצף קצף נגד חז"ל הזה של יהושע כתב ספרו. פשוט בצורה בלתי מובנת.
זה לא נראה מהתנ"ך שיהושע כתב
ספרו. מה?
מהתנ"ך זה לא נראה שיהושע כתב ספרו.
למה?
כי הוא כותב ביחד מאוד מעבודות הראשון את הדבר הזה. הוא לא היה כותב ככה, הוא היה מזכיר שזה הוא.
זה מה שטוען. זה מה שטוען הברבנל. ורבי צודק.
ולא קראתי הברבנל,
מגיע. תן לו לחשוב לך מה שאין לך. ורבי צודק, בספרו אור זרוע לצדיק, מתנפל עליו, פשוט חבל על הזמן. מתנפל עליו ואומר איך מעיזה הברבנל לדבר נגד גמרא מפורשת. והברבנל, תראו מתחת לקו הבאתי את זה, כי פחדתי קצת, פחדתי מכן. בעיקר פחדתי מהקדוש ברוך הוא, אבל גם קצת מכן. כאשר עיינתי בפסוקים, ראיתי הדעת הזה שיהושע כתב ספרו רחוק מאוד. לא בעבור מה שנאמר בסופו וימות יהושע, כי בעבור הכתובים שיעידון יגידון שלא כתבה מיהושע. והוא המוכיח שלא כתב יהושע את ספרו, ומפני זה כולו חשבתי אני שיהושע לא כתב ספרו, אבל שמואל הנביא כתבו, כתב גם כן ספר שופטי, ולזה לא תמצא שנאמר ביהושע שכתבו, כמו שהעידה התורה משה רבינו עליו השלום ואמרו, ויכתוב משה את התורה הזאת. ויהי כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר התומה. והנה הכתוב סיפר בסוף ספר יהושע שכתב את כל הדברים ההם אשר דיבר לעם. ואם היה שהוא כתב ספרו, אך לא ידוע כתוב גם כן. אבל הוא כמו שזכרתי, שמה שכתב יהושע העיד עליו הכתוב, ומה שלא כתב לא ידוע כתוב. ולהיות ספר יהושע נכתב על ידי שמואל, לכן אמר כדברים ההם אשר זכרתי עד היום הזה. בקיצור, ציינתי לכם פה את רב צודק, התנפלות כזאת לא ראיתי הרבה זמן.
המשפט האחרון זה ציטוט של שמואל.
מה?
כדברים אשר
זכרתי
עד
היום
הזה זה ציטוט של שמואל.
הוא אומר שזה נכתב על ידי שמואל, כן.
יש אבל הוכחת לשמואל שכתוב מאיד ששמואל כתב?
לא, כמרה אומרת מה שמואל כתב. כמרה אומרת ששמואל כתב את ספרו, את שופטים ואת מגילת רות.
אבל להגן כתוב שמעיד על זה.
לא.
זה אותו בעיה. למה
בעיה לא תוקף למרה הזאת? בסדר, צריך שזה יהיו את כל הברמנל, חסתי לך, זה טיקט קטן. אני אומר, מותר לנו גם להביא בעיות שיש, אנחנו צריכים את
הכל. לא, אבל אז כאן שמואל את הרי,
שמואל את הרי, זה... בסדר. בכל אופן, בכל אופן, בואו נסכם ונראה מה ראינו, ועם מה אנחנו הולכים להלאה, ואני רוצה לשאול אתכם משהו אם אתם מעוניינים. אז בואו נראה מה ראינו עד עכשיו. אמרנו שאנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתחיל ללמוד את ספר יהושע, שהוא הראשון בספרי הנביאים. חילקנו את המבנה של הספר, תעיינו בו, תראו בו את הנושאים המרכזיים, את החלוקה לחמשת החלקים שיש פה. קדמנו מילים ספורות ובודדות על, קדמנו מילים ספורות ובודדות על תקופת הנביאים. אמרנו, 900 שנה זה תקופת הנביאים, מתוכם 28 שנים ספר יהושע. אנחנו נשתדל בלימוד שלנו כל שבוע ללמוד פרק עם עיקרי דברי חז"ל והפרשנים הקלאסיים. כמובן שאם יש דברים במחקר המודרני ודברים שהם עולים, ויש הרבה דברים כאלה שדעת חכמים נוחה מהם, ודאי שנביא אותם, וגם אם יש דברים בעייתיים, לפחות נזכיר אותם, נזכיר אותם שהם בעייתיים, כמו שראינו עכשיו את דברי אברבנאל, כי חשבתי שאני מביא, עושה הקדמה לספר יהושע, צריך שתכירו שיש אברבנאל כזה, שאברבנאל אומר שיהושע לא כתב את הספר, ושרב צדק מתנפל עליו. עכשיו, לא משנה כרגע מה תעשו עם זה, זה מונח בקופסה, באיזשהו שלב בחיים, תראו את אברבנאל, תראו את רב צדק, תנקטו עמדה בעניין ובדבר הזה. אז דיברנו על מנחת נביאים, ראינו את רש"י, שהוא אומר ששניים מהם הוא לא מכיר, ראינו את ההשלמה ברבי יוחנן ובטורי אבן, לאחר מכן אמרנו שספר יהושע שונה מכל הספרים האחרים, שונה מכל הספרים האחרים בעובדה שהוא היה צריך לבוא גם בלי חטאים ובלי שום דבר, בלכתחילה של בלכתחילה, בסדר האלוקי, בתוכנית האלוקית, הספר הזה היה צריך להגיע והיה צריך לבוא. זהו, עכשיו, מה שאני רוצה להציע לפניכם, זה אתם צריכים להחליט אם אתם רוצים או לא. אני חושב שמה שמאוד מאוד ישכלל את הלימוד שלנו, אם באמת כל אחד יעבור על פרק א' לקראת שבוע הבא, פרק ב', וחוזר חלילה וכו' וכו'. יש תחת ידיי שאלונים על כל... סתם על כל נביאים אחרים, אולי יותר. מדי פעם בישיבה היו מעוררים בחינות קיום בתנ"ך, וזה כל פעם איזה שיגעון, שיגעון במובן חיובי, שאולי איזה רוח שמנסים ליישם אותה. אם יש פה איזה רצון של החבר'ה שאני אעביר להם את השאלונים הללו, ואז זה יחייב אנשים ללמוד ולעסוק וכו' וכו', אז אני ציוני מוכן, אני לא מקווה שתחזירו לי את זה ואני אבדוק את זה בציון ואני אשלח להורים וכו' וכו'. לא לזה התכוונתי. אבל התכוונתי שאם רוצים, אני רואה שאתה רוצה שגם נשלח להורים. אתה בטוח שתצליח, אז לא קל לך. בסדר. אבל אם אתם רוצים, אז פשוט תעבירו לי דרך מישהו מהחברים ואפשר להשתכלל בדבר הזה. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה.